טוב. יהודי שלא עלינו מלא, יהודי שהיה מלא בצרות, זרקו אותו מהעבודה, בבית אשתו חולה, הילדים מסתובבים בלי מס, כל החיים שלו שחורים, ובצר לו, הוא מחליט שהוא הולך לבית הכנסת, פותח את ארון הקודש, ושופך את ליבו לקדוש ברוך הוא. הוא בא לבית הכנסת, עולה את המדרגות, פותח את הארון, נושא תפילה, מרגש את בעומק הלב, ומבקש בקדוש ברוך הוא כל מה שחסר לו. מסיים את התפילה, סוגר את הארון, הולך אחורה, יורד את המדרגות בזהירות, עם הפנים לארון הקודש, לעוד כבוד, ולא עלינו מעד, יתגלגל את כל המדרגות. נעמד היהודי ואומר, ריבונו של עולם, אתה לא רוצה לתת? לא צריך. אבל למה לדחוף? אני רוצה לדבר היום כמה מילים, להסדיר את היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מילים, אני חושב, הן משמעותיות מאוד. מילים שאין מי שלא צריך לשמוע. לא משנה אם מי ש... מאיזה רקע אנחנו מגיעים, גם מי שבא מבית דתי, צריך לדעת איזה בית חסידי, ליטאי, בית מסורתי, בית, כל בית יהודי, לא משנה מאיזה רקע, כולם צריכים לדעת את המילים האלה. כי בלי הרעיונות האלה, שאנחנו צריכים לחזור אותם כל הזמן, לחזור אותם עוד הפעם ועוד הפעם, אנחנו לא יכולים באמת להתקדם בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. מוכרחים להסדיר את היחסים. אני אגיד כמה מילים, ואחר כך אני מזמין כל מי שרוצה, תוכלו לשאול שאלות, אני בטוח שזה יהיה הרבה יותר מעניין מכל מה שאני אגיד. טוב, ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. תודה רבה על מי שמזגה את הכוס. כבוד הרב, אני בטוח שאלוקים שונא אותי. בטוח הוא כועס עליי. הוא רואה את המעשים שלי, הוא קורא את המחשבות שלי, לא יכול להיות שהוא מסכים שאני אעמוד במחיצתו. האמת היא, איזה נס שבני אדם שחיים לידינו לא קוראים את המחשבות שלנו. מה היה קורה? לא יודע אם כולם היו, אם היה כל כך נוח לנו, אם החברים שלנו, בני הזוג שלנו, היו יכולים לקרוא אותנו כל הזמן. קריאה מלאה, היה לא כל כך נעים אולי. אולי יש משהו מאוד נחמד בזה, שיש לכל אחד, יש לנו איזה פינה פרטית בנפש. את המחשבות שלנו, זה יכול להיות כמוס איתנו. לא כולם יכולים לדעת, אפילו את המעשים שלנו, לא כולם יכולים לראות. זה טוב לו, זה מאוד בריא. אדם צריך גם איזה פינה לעצמו. איך אפשר לנהל יחסים תקינים ובריאים עם בוחן כליות ולב? עם הקדוש ברוך שרואה אותי בכל רגע ורגע. שכל פשלה שיש לי במשך היום, הוא מיד קולט, הוא מיד רואה. זה מאוד מפחיד. והנה השם ניצב עליו, כתוב בספר התניא, הקדוש ברוך הוא ניצב עלינו, כמו המצלמה פועלת כל הזמן. הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב. הכל, ולא רק שהוא רואה, הכל גם נרשם. הכל נרשם, ויבוא אדם למעלה ביום הדין, מציגים לו סרט מלא של החיים שלו. ואיפה אדם בעצמו לא זוכר מה הוא עשה, מה הוא פעל, הנה תראה, אתה אמרת, אתה עשית, אתה פעלת. ועל פניו נורא נורא מלחיץ. או שלא חושבים על זה בכלל, ואז משתחררים מזה, או שחושבים על זה, ואז חיים חיים מאוד מאוד מפוחדים. ולא משוחררים. אני לא יכול לעשות כלום, מסתכל עליי. אולי אני רוצה לצעוק, די כבר, תפסיק להסתכל עליי. תן לי את החופש. נכון? איך מרגיש ילד מתבגר שהאימא שלו הולכת אחריו לכל מקום? תני לי כבר את הפרטיות שלי. אז האם אנחנו יכולים לנהל יחסים טובים עם מי שלכאורה לא נותן לנו את הפרטיות שלנו, כל הזמן רואה אותנו? האם אפשר להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא ושזה יהיה קשר של אהבה, של חיבה, קשר משחרר, או שהברירה היא או פשוט לא להיות איתו בקשר כביכול? אנחנו יכולים לרמות את עצמנו שאנחנו לא נחשוב על זה, לא... או שנמצאים בתוך קשר שיש בו הרבה הרבה הרבה, הרבה יראה ופחד. יש עוד ברירה חוץ מזה וזה? זה אני רוצה לדבר קצת היום. אני חושב שזה רלוונטי לכולם. כי יש אנשים שמסתכלים על היהדות מבחוץ, ואומרים, אני מרגישה שיש פה איזה דבר, יש פה דרך חיים מיוחדת, יש פה, הקדוש ברוך הוא מציע לנו שיטת דרך לחיות את החיים, יש בזה משהו מאוד אמיתי, זה מקשר אותנו עם הקדוש ברוך הוא, זה קשור עם עולם הבא, זה גם בעולם הזה, זה דרך מאוד נכונה, אבל אני מרגיש שיש איזה פער גדול מאוד בין הדרך שהתורה מציעה לדרך החיים שלי. יש לי את החיים, מה שמתאים לי, מה שנוח לי, והתורה מאוד מגבילה את החיים האלה, אז אני נמצא בזה פרדוקס, אז אני מנסה לקחת קצת מפה, קצת מפה. אני בוחר קצת דתי לפי דעתי, זה דבר מאוד יפה, זאת אומרת, כל מצווה שיהודי מקיים זה דבר מאוד גדול, אבל כל הזמן מרגיש שזה מתח, אני לא מסוגל לקיים, לא כל מה שהתורה אומרת מתאים לי. מצד השני, תדעו שהאתגר הזה הוא בעוצמה גדולה מאוד גם לילדים שגדלים בבתים דתיים. הנער גדל פתאום ומרגיש את היצרים שלו, ופתאום אומר, רגע, אני מרגיש שאני מוגבל מאוד. מי זה שמגביל אותי ככה? אולי זה לא מתאים לי. אולי לא מתאים לי לחיות חיים כאלה שמלאים כל כך הרבה הגבלות. זה לא בשבילי. לא בשבילי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אני יכול להסתדר איתו גם בלי שאני יקיים כל מה שמצווה עלינו בתורה. ולכן אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חיודית שנדבר עליה. הזוהר הקדוש אומר, בשמה שאנחנו מכירים כתרייג מצוות, בזוהר מכונה תרייג עצות. דבר מאוד מעניין, תרייג עצות. הבעל שם טוב גילה בעולם היחס האמיתי לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אבינו אב הרחמן, אבא אוהב לכל אחד ואחד. והקשר הנכון עם הקדוש ברוך הוא קשר של אהבה. אם אדם מבוגר יגיד לי שהוא אוכל שלוש ארוחות ביום בגלל שמישהו נותן לו פרס על כל ארוחה שהוא אוכל, אני אוכל ארוחת בוקר ואני מקבל לזה אחוזי ניקוי מס, אז לכן אני אוכל. אז אני כמובן, כל אחד מבין שמשהו פה לא עובד נכון. אם אדם צריך לקבל עידוד מבחוץ כדי לאכול ארוחת בוקר, משהו אצלו, יש איזה בג. ילד קטן זה בסדר. ילד קטן יכול לאכול בגלל שאמא שלו נותנת פרס. אדם מבוגר צריך לאכול כי זה טוב. באמת, הדבר הנכון הוא שהאמת היא שכל דבר שהקדוש ברוך הוא מציע לנו, אין חובות ביהדות. אם אנחנו מסתכלים על מצווה כרואים איזה מוגבלות או קושי או משהו שבא לנעול לנו את החיים, אנחנו מפספסים משהו. עכשיו, זה בסדר. יכול להיות שאנחנו, לא תמיד אנחנו חווים את מלוא החוויה של המצווה. אבל האמת היא שמצווה, כמו שאומר הזוהר, זה עיצה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם, אני מגיש לכם את הדרך הטובה ביותר לחיות את החיים. מה שמתאים לכם. כמו שאמרנו פעם, אני לא בא בתלונות ליצרנים של הרכב, מי אתם שתקבעו לי למלא דווקא דלק 95? אני רוצה למלא קוקה קולה, כי אני אוהב את זה יותר. אף אחד לא מכריח אותי, אבל אף אחד לא מבטיח לאן אני יכול להגיע עם קוקה קולה. הקדוש ברוך אומר, נתתי לכם את הוראות היצרן הטובות ביותר. אבל, ופה יש אבל גדול. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין, הקשר שלנו לא יכול להיות מושתת רק על אמונה והתמסרות. אמונה שיש פה זה רעיון נעלה, שאנחנו לא יכולים להבין ולהכיל אותו, ואנחנו מוותרים על החיים שלנו כדי להתמסר אליו. לא. אנחנו הולכים, בימים הקרובים אנחנו מתחילים לקרוא את ספר דברים. מסיימים השבוע את ספר במדבר, הספר הרביעי בתורה, ומתחילים את הספר החמישי, ספר דברים. ספר דברים הוא חריג מכל חמישה חומשי התורה. למרות שיש חמישה חומשי תורה, הגברה אומרת שאת הארבעה חומשים הראשונים, משה רבינו אמר מפי הגבורה. אוקיי? משה הוא רק המוליך של דבר השם. הוא המגפון, שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכו אלינו, ומזה נכתבים ארבעת הספרים הראשונים. ספר דברים כתוב, משה אמרו מפי עצמו. אילו הדברים של משה רבינו? על פניו, זה הצוואה של משה לעם ישראל לפני שהוא עוזב את העולם. אבל השאלה הזאת האמירה הזאת מעוררת שאלה תורנית גדולה מאוד, כי כתוב, הרמב״ם אומר שמי שאומר שיש אפילו מילה אחת בתורה שהיא לא מפי השם, הוא כופר בתורה כולה. שזו אמירה חמורה מאוד וקשה מאוד. אז איך יכול להיות שהגמרא אומרת שספר דברים, זה אמר את זה משה מפי עצמו. ארבעה הראשונים מפי השם, הספר החמישי האחרון זה משה מפי עצמו. איך לתווך את זה יחד? הרעיון הוא כזה. הרבי הסביר שמשה, כל החמישה חומשי תורה, הכל מגיע מלמעלה, הכל הקדוש ברוך הוא אמר. אבל, ופה יש מסר גדול אלינו. ארבעה חומשים הראשונים, הם רק עוברים דרך משה רבינו. משה לא בהכרח מבין כל מה שהוא מעביר הלאה לבני ישראל. קודם השתמשנו בדיבוי של מגפון. כשאני מדבר דרך מגפון, או שאני כותב ביד, יש לי רעיון ואני כותב אותו עם היד, היד לא צריכה להבין מה שאני כותב. היד זה לא איבר שכלי, לא, היא צריכה לכתוב. השכל מבין, זה מספיק. משה רבינו מתפקד כמו היד, כמו הרמקול של הקדוש ברוך, הוא מדבר דרכו לעם ישראל. בספר דברים מתרחש דבר מיוחד. זה הכל דברי הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר, אבל משה רבינו מבין ומפנים עד הסוף את הדברים, ואחרי שהוא מבין, הוא מעביר אותם הלאה. ולכן מצד אחד אנחנו אומרים, משה אמר את זה מפי עצמו, מצד שני זה לא רעיונות הפרטיים שלו, אלא משה בשכלו מגיע להתאחדות גדולה מאוד עם השכל האלוקי, ואחרי אפשר להגיד, זה גם משה מדבר, וגם אלו דברי השם. הפרק הראשון בתהילים אנחנו אומרים, אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים, ובדרך התאים לא עמד, והמשך, כי אם בתורת השם חפצו, והמשך, ובתורתו יהגה יומם ולילה. בואו נשים לב להקבלה של הפסוק, על פניו יש פה איזו כפילות, בתורת השם חפצו, הוא כל הזמן משתוקק ללמוד תורת השם, והחצי השני אומר, ובתורתו יהגה יומם ולילה. אוקיי? אז על פניו זה פחות או יותר אותו רעיון, אבל כפול פעמיים, במילים שונות. האמת היא, חכמים אמרו, יש פה רעיון מאוד כביר. בהתחלה כשאדם לומד את התורה, אז דוד המלך קורא לזה תורת השם. אני ניגש ללמוד את התורה, אני עדיין לא יודע אותה. התורה היא מרוחקת ממני. אני ניגש ללמוד רעיון שאני לא מכיר אותו עדיין, שלא מחובר עליו מספיק. זה נקרא תורת השם. אחרי שאני לומד את זה ומפנים את זה, זה הופך להיות תורתו. תורתו של מי? תורתו של האדם שלומד. זה תורתי הפרטית. מה יותר נעלה? על פניו, כשהתורה היא תורה ששייכת לקדוש ברוך הוא, היא הרבה יותר, היא קדושה, היא מרוממת. מה זה שווה הרבה כשזה הופך להיות התורה של מנחם, התורה הפרטית של מישהו? על פניו זה ירד במדרגה. אבל חכמים מלמדים אותנו זה בדיוק הפוך. הדבר הכי גדול שיכול לקרות בעולם הזה, זה שהתורה, שהחוכמה האלוקית, התחברה עם השכל שלי. שאנחנו מסתובבים בעולם, ואנחנו מבינים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות מובן. הוא רוצה שאנחנו נתחבר איתו. לא רק שנאמין בו. כשאנחנו אומרים, אנחנו מאמינים בהשם, אנחנו בעצם אומרים, יש משהו שהוא נשגב מאיתנו. בורא עולם מרומם ונשגב מאיתנו, ואנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להבין אותו, ואנחנו בוחרים להתמסר אליו, להתמסר אליו משהו מעל ההבנה, מעל המודע שלנו. אי אפשר להבין את זה. אנחנו מתמסרים למשהו שהוא רחוק מאיתנו. עכשיו, יש גם מימד כזה ביהדות. נכון? עם ישראל קיבל את התורה, קודם כל אמרו נעשה, אחר כך נשמע. נכון, אנחנו לא בוחנים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא אומרים, קודם כל אני אבין, ואחר כך אני אשקול אם לקיים. נכון, יש מימד של אמונה, שבו אנחנו מתמסרים למשהו שהוא מעל הרעיון. אבל חשוב לדעת שזה לא כל היהדות. הרבה אנשים עוצרים פה, אומרים, טוב, אם אני מנסה להתחבר למצוות רק בתוך אמונה, אז תמיד יהיה לי קשה. תמיד יישאר איזה מתח בין החיים הפרטיים שלי לקדוש ברוך הוא. אני ארגיש שזה לא בטוח, אני לא מתאים לי. יהיה לי קשה מאוד לשלם את המחיר, לוותר על הנוחות חיים שלי, רק כדי להתחבר לזה. המסר של חומש דברים זה, שהקדוש ברוך הוא מבקש, אני רוצה להיות מובן אצלכם. אני רוצה שתתחברו איתי חיבור של רגש, חיבור של הבנה. וכדי לאהוב משהו, אנחנו צריכים קודם כל להתחבר איתו גם באמצעות השכל, אנחנו אנשים הגיוניים. צריכים להתחבר עם זה. יש שני ממדים בקשר עם הקדוש ברוך הוא. תמיד יהיה מימד של אמונה. תמיד, אי אפשר להבין הכל. היה הרבי מקוצק, הצדיק רבי מנחם מנדל מורגנשטרן, יהודי קדוש וחריף מאוד, הוא אמר פעם משפט חריף, הוא אמר, אלוקים כזה, הוא אמר, אלוקים כזה, שמובן בשכל של כל טיפה סרוכה, שכל אדם יכול להבין אותו, אני לא רוצה שיהיה אלוקים שלי. דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא כל כך רם ונשגב, ולא כל אחד יכול להבין את הקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו רוצים לעבוד אותו. אנחנו לא היינו רוצים לעבוד מישהו שהוא אחד מאיתנו. למה שנתמסר למישהו שהוא אחד מאיתנו? אבל מצד שני צריך לדעת, מאוד חשוב הדגש הזה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו רוצה להתחבר עם הלב שלנו, ועם המוח שלנו. במילים פשוטות זאת אומרת, שאנחנו נגלה את היופי והנעימות שבחיים היהודיים. שזה לא יישאר רק חיים כאלה שרחוקים מאיתנו, גבוהים מאיתנו, שאנחנו צריכים שאנחנו מתחברים אליהם רק ממקום של ויתור. אני מוותרת על נוחות שלי כדי לקבל על עצמי איזה מצווה, נורא נורא קשה לשמור שבת, אבל אני מוכנה לעשות את זה, אלוקים, אני עושה את זה בשבילך, וגם אתה תעשה בשבילי משהו. זה גם נכון, זה לא נכון, אבל זה פספוס. זה בדיוק, זה כמו הילד הקטן שאוכל כדי לקבל פרס. ולא כדי להזיל את הגוף שלו. אנחנו צריכים תמיד להזכיר לעצמנו שבתוך המצוות מסתתר משהו שהוא הכי נעים בעולם. זה צריך להיות החוויה הכי טובה. החוויה הכי ממלאת. החוויה הכי כיפית. יהודי, ככל שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך להרגיש הרבה יותר מאושר. יכול להיות, עכשיו, אני לא רוצה לדפוק לנו על הלב בהאשמה עצמית. כל אחד מאיתנו, וגם אני, לא תמיד מזהה את זה. לא תמיד אנחנו מרגישים, לפעמים מצווה זה קשה. נכון? יש מימד כזה. לפעמים אני צריך להפעיל את המימד הראשון, שאוקיי, זה אמונה, ולא תמיד, אני מיד מבין, אבל אני תמיד, בגלל שאני זוכר, שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות אצלי בתוך הלב, אז אני מפתח איתו דיבור של אהבה. ואני יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני לא תמיד מבין את דרכך, אבל תעשה שאני אתחבר. תעשה שהמצווה הזאת לא תהיה לי כל כך קשה, אני רוצה להבין. אני רוצה להתחבר, אני רוצה לאהוב את זה. אני לא רוצה שהמצוות יהיו עליי מסע. אני רוצה לאהוב אותה. כשאנחנו נבין שהקדוש ברוך הוא מחפש איתנו קשר של אהבה, קשר פנימי, ישתנה כל הגישה והיחס למצוות. כמו שסיפרנו פעם על הנשר ההוא שנולד בלי כנפיים, והקדוש ברוך הוא בורא לו כנפיים באמצע לילה, ואז הוא מרים את העיניים לשמיים ואומר, ריבון העולמים, לא רק שנולדתי בלי כנפיים, עשית שיהיה לי יותר כבד? אז יכול להיות כזה דבר, לפעמים אנחנו לא, אדם מסתובב עם חבילה ולא תופס מה יש לו, אוקיי? תנסו למכור פעם יהלום בשוק הפשפשים. אף אחד לא ישלם על זה יותר מ-5 שקל, כי אף אחד לא מבין שזה לא שרוכית רגילה. מה אתה, נכון? צריכים למכור את זה למי שמבין. אז אנחנו צריכים להבין. ובגלל שאנחנו בני אדם, והקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם בני אדם רגילים, אז זה שאנחנו לא מבינים תמיד זה בסדר, הוא לא כועס עלינו על זה. צריך להוציא מהמשוואה את הקדוש ברוך הוא כועס. זה לא נכון, זה פספוס. חדיכת פספוס. יותר מדי יהודים נפלו קורבן ליחס לא טוב של היהדות במשך הדורות. זה לא היחס שבו הקדוש ברוך הוא מעוניין שנכיר אותו. החזילות לימדה שתי דברים. עיקרון הראשון, שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי אהבה ללא תנאי. קיום המצוות זה לא מה שמחבר אותנו איתו. אנחנו חוברים איתו גם לפני. הגמרא אומרת, ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. גם יהודי שאין לו שום זיקה לקיום מצוות, לא לומד תורה, לא מבקר בית הכנסת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו אהבה אמיתית, יותר מה שהורים זקנים אוהבים את הבן יחיד שנולד להם לעת זקנתם. אהבה אמיתית. היו הרבה יהודים שפחדו להגיד דבר כזה. הרבה, היו אפילו רבנים שאמרו, מה זאת אומרת? אם אנחנו נצא בכזה מסר, שהקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד, מה יקרה? אוהב כל אחד, אפילו מי שלא מקיים מצוות, מה תהיה התוצאה? אנשים יפסיקו לקיים מצוות, הוא אוהב אותנו בכל מקרה. אבל האם זה נכון? ילד שחווה את האהבה של ההורים שלו אליו, ילד שמבין, ילדים לא מבינים את זה בדרך כלל, אולי כשמתבגרים, אולי שאנחנו נהיים הורים בעצמנו, אבל כשאדם מבין, אז כמה ההורים, את האהבה הזאת של אהבה לילדים, שהיא אהבה גדולה מאוד, היא אהבה גדולה מאוד. ואנחנו אוהבים את הילדים לא בגלל שאנחנו מקבלים מהם יחסי גומלין. נכון? הקשר בין הורה לילד זה לא הילד עושה כיבוד הורים ואבא אוהב אותו בחזרה. זה בכלל לא זה. אנחנו פשוט רוצים לאהוב אותם. לאהוב אותם. לא משנה מה הם עושים. כשילד מתחיל לחוות את הדבר הזה, אז זה גורם לו מה? להגיד, אוקיי, אז יכול לעשות מה שבא לי, במילא הם אוהבים אותי? או בדיוק הפוך. אם אני מרגיש כל כך אוהבים אותי, איך אני יכול להחזב? אבל יותר מזה, לא רק איך אני יכול להחזב, אם לפעמים, באהבה של אלוקים אלינו יש משהו הרבה יותר עוצמתי מאהבה של הורים לילדים. כשאני אוהב את הילדים שלי, אהבה היא אהבה ללא תנאי, אבל בסוף יכול להיות שיש לי גם דרישות מהם, שלא תמיד הם לטובתם ב-100%, לפעמים אני רוצה שיעשו משהו לטובתי. מותר לנו. מותר להורה לבקש משהו מהילד, תעשה משהו בשבילי. באהבה של בורא עולם אלינו, אנחנו לא יכולים לעשות משהו באמת בשביל בורא עולם, לא צריך מאיתנו משהו. האהבה היא נטו אלינו. אם אני ארגיש כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אז אני גם יבין שכל מה שהוא דיבר איתי זה דיבורים של אהבה. ואם הוא נתן לי את האפשרות לקיים מצוות, מסתתר בזה טוב ענק עבורנו. אז משתנה כל היחס למצוות. ולכן באים אליי לפעמים תלמידים ואומרים לי, איך אני יכול, יש כל כך הרבה חובות ביהדות, אני, מה יהיה, ואם אני לא מסוגל למלא את זה, ואם אני לא, אז מה? אז אני אומר דבר ראשון, להוריד מהשולחן את המילה חובות. אין חובות, יש עיצות, יש דרך חיים הכי טובה בעולם להתחבר אליה. צריך לאהוב את זה. אם אתה עדיין לא מרגיש שאתה אוהב, אז תתפלל על זה. תגיד, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה כל כך אוהב אותי, אני רוצה להרגיש את האהבה הזאת בתוך הלב. תעזור לי לפתח גם מתוך הלב שלי יחס של אהבה אליך. תעזור לי לראות, לא תמיד אני מרגיש, לפעמים אני מרגיש קושי, קשה לי עם מצוות מסוימות, זה נראה לי מרתיע, מאייב, זה נראה לי שאני ויתור גדול מדי על החיים שלי. תעזור לי להרגיש איך שזה, לא רק שזה לא ויתור על החיים שלי, אלא זה החיים שלי. זה לחיות את החיים באופן הכי מדויק. בזה, כך אני אבטא את עצמי הכי נכון וטוב. זה טוב לי, זה מרומם אותי. זה כמו הכנפיים של הנשר, לעוף גבוה. ואז אנחנו נחווה, נתחיל לחוות חיים יהודיים אחרים לגמרי. נתחיל לחוות את החיים היהודיים האמיתיים, כמו שהם. לא נזדקק לקביים של הפחדות, גיהנום, גן עדן, ברכות, הפך הברכות. הדברים האלה קיימים. אני לא אומר שביהדות אין גם ממד, אין ממד של עונשים, של ויששכר על המצוות וההפך, הכל זה קיים, אבל כל זה קביים. זה בדיוק כמו, תזכרו תמיד, זה כמו אמא שאומרת לילד, אם לא תאכל עכשיו, לא תקבל משחק. אז האם באמת הסיבה שהילד צריך לאכול זה בגלל שהוא יפסיד משחק? או שיש פה משהו הרבה יותר עמוק מזה. הילד אולי חושב, לא רוצה להפסיד, אבל הוא מפספס את החוויה האמיתית. זה מה שאנחנו צריכים לבקש מעצמנו. שלא לפספס את החוויה האמיתית. אם יהודי מקיים מצווה, כי הוא פוחד, שלא ייפול עליו משהו מהשמיים, אז הוא מפספס את החיים שלו. הוא מפספס את המתנות הכי גדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה הסיפור, מה שאנחנו לוקחים מספר דברים. זה הרעיון שיכול לחולל בפני בחיים שלנו. לאט לאט. תזכו ועם זו. מי שרוצה לשאול,